ערב טוב, השיעור מוקדש עילוי לנשמתו הטהורה של רבי יצחק יעקב ורב חיים צבי סינוביץ', שהיום יום השנה החמישי לפטירתו. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. גם השבוע, כי בשבועות האחרונים אני רוצה להתמקד במשנה אחת בפרק של השבוע. שבת קראנו את פרק ג', וללמוד ממנה קצת את הפרשה, את פרשת קורח, קצת את הכניסה לחוקת. משנה שאליה אני רוצה להיכנס, מי שיש לפניהם סידורים, מי שלא ודאי זוכרים את זה בעל פה, ובטח גם יגיעו בהמשך, משנה קצרה, למרות שיש בה כמה פרטים. המשנה היא משנה או י' א' או ת' ו', זה תלוי בסידורים. אצלי זה משנה י' א', רבי אלעזר המודעי. או רבי אלעזר המודעי. רבי אלעזר המודעי, פרק ג', פרק ג', פרק שלישי. רבי אלעזר המודעי אומר, המחלל את הקודשים והמבזה את המועדות והמלבין פני חברו ברבים והמפר בריתו של אברהם אבינו והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. אני באמת מתמקד במשנה, לא נוגע עכשיו, לא בפרשה, לא בקורח, לא בחוקה, נתגלגל לשם בהמשך. זאת המשנה היחידה של רבי אלעזר המודעי. עוד רגע נעסוק קצת באיש, ברב אלעזר המודעי. זאת המשנה היחידה שלו במסכת אבות. אין לנו הרבה מאוד מאוד דברים שלו, אבל אנחנו מכירים ביטוי שמופיע יותר מפעם אחת בש"ס, כמה וכמה פעמים, שאומר, עדיין אנו צריכים למודעי. הביטוי הזה מתאר מצב שבו משהו עוד לא ברור, ואז לכולם ברור שאם למישהו בעולם זה ברור, זה לרב אלעזר המודעי. עדיין אנו צריכים למודעי. זה טוב, אפשר להבין, אבל עדיין אנו צריכים למודעי, שיבהיר את הכל, שייתן לנו תמונה אחרת, שנבין את הסוגיה, שנדע את ההלכה. עדיין אנו צריכים למודעי. במסכת אבות זו משנתו היחידה, ולפני שנעסוק בו אני רוצה רגע לראות לא את המשנה על פרטיה, אלא את הקושי או אולי את שני הקשיים המרכזיים הראשונים במשנה. מסכת אבות לכאורה לא אמורה בכלל להכין משנה כזאת. היא פשוטה מדי. רבי אלעזר המודעי אומר, המחלל את הקודשים. מה זה המחלל את הקודשים? זה מי שמחלל את הקודשים. מחלל את הקודשים, הוא מביא קודשי מזבח לידי פיגול, אומר הרבי ברטינורה. נותר, תמה, מועל. נהנה בין קודשי מזבח, בין קודשי בדק הבית, הוא עובר איסורים דאורייתא גמורים. אין במסכת אבות משניות שאומרות שאסור לחלל שבת. אנחנו יודעים את זה. מסכת אבות באה להגיד לנו מילי לחסידותה. היא באה להגיד לנו, הנה המשניות שלפני, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. זו משנה. היא ביתך, בית ועד לחכמים, הווי מתאבק באפר רגליהם. כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, אבל כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, היא באה לדבר על אנשים שרוצים להיכנס לתוך העניין. היא לא באה להודיע הודעות יסודיות, שלמשל, מפר בריתו של אברהם אבינו, אין לו... מה למפר בריתו של אברהם אבינו ולמסכת אבות? כלומר, על מה מדובר פה בכלל? זה משנה קשה בעצם הופעתה בתוך המסכת. הקושי השני במשנה הוא, תעזבו את המסכת. אני לא מבין בכלל על מי הוא מדבר. המחלל את הקודשים, בואו ניקח אחד מהחמישה, מי שאתם רוצים. אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. איך יש בידו תורה ומעשים טובים? אם הוא מחלל קודשים. זאת אומרת, אז הוא מומר לדבר אחד קוראים לו, מומר להכעיס. הרי מדובר פה בעבירות דאורייתא, הכי חמורות שיש. חלקן הגדול זה קרת. אז מה פירוש? יש בידו תורה ומעשים טובים. ובכלל, מהי הגדרה הזו אין לו חלק לעולם הבא? מי שלא עמל את עצמו חייב קרת. אז מה זה אין לו חלק, כל המושג הזה של אין לו חלק לעולם הבא? המפרשים אומרים שהמפר בריתו זה לא מי שלא עמל את עצמו, צריך להבין שזה גם על הרקע של תחילת הנצרות והרומאים, זה מי שמעל את עצמו ואחר כך מושך באורלתו. זה היה מושג שלם שהתחיל מהזמן של המתייבנים שהיו מושכים באורלה כדי לא להיראות נימולים. בגימנסיונים היו הרי מתעמלים וכדי לא להיראות נימול היו מושכים באורלה, ניתוח כזה. אז המפר בריתו, אז הקושייה יותר גדולה. אז מי שלא מעל חייב קרת, לא כתוב שאין לו חלק לעולם הבא. אבל מי שמפר בריתו של אברהם אבינו, אין לו חלק לעולם הבא. מה הפשט? כלומר, צריך להבין את המשנה, זה משנה מאוד קשה. עוד פעם, השאלה הראשונה, או יופי, נהיה סידורים, אולי כדאי שיעברו למי שצריך סידורים. שוב, משנה י' בסידורים או ט' ו'? ט' ו' בחלק מהסידורים, איך? וי' בפרקי אבות הרגיל. אותיות מחכימות, זה ככה טוב לראות את זה, כי זה משנה מורכבת מכמה דברים. אגב, המורכבות שלה מכמה דברים זה הקושי הבא במשנה. דרכנו במשניות שגם כשהן מורכבות מכמה דברים, הן עוסקות במהלך אחד. בסך הכל. הן נלמדות אותנו, הווי שקוד ללמוד תורה, ודע מה שתשיב לאפיקורס, ודע לפני מי אתה אמן, נכון, זה דברים שונים, אבל זה מהלך. כאן מדובר בעצם בחמישה חלקים של השולחן ערוך. א', מי שמחלל את הקודשים. ב', מי שמבזה את המועדות. בכלל, אני חוזר לשאלה הראשונה והשנייה, אני עושה את הכל לשאלה אחת. מבזה מועדות, יש בידו תורה ומעשים טובים, לא מדובר פה עכשיו במי שלא הקפיד, הוא מבזה את המועדות. סתם ביזוי, לא יודע עוד מה זה מועדות אפילו, הוא מבזה את המועדות. חלק מהמפרשים, חלק גדול מהמפרשים אומרים, שאין הכוונה כאן ליום טוב עצמו, אלא לכל המועד. חולו של מועד, מבזה את המועדות. זה עושה את זה יותר קשה, כלומר, מי שמחלל יום טוב, מי שמחלל יום טוב ממש, אז יש עליו כל מיני גדרים בהלכה ברורים, אבל לא כתוב שאין לו חלק לעולם הבא. אבל מי שמבזה חול המועד, אין לו חלק לעולם הבא. זה כאילו שאלה מהכיוון ההפוך, מה שאני שואל עכשיו. כלומר, מה ההגדרה? מה רוצים פה? וכמו שאני אומר עוד פעם, כל דבר מהדברים האלה הוא דבר בפני עצמו, לכאורה באמת, אנחנו לא היינו מחברים את הדברים אחד עם השני. מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. אז מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, זה דבר חמור מאוד, זה מי שמראה פנים ופירושים בתורה שלא כהלכה, ככה לומדים פה המפרשים. אז זה חמור, זה, 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 זה יכול להביא להלכות אחרות, זה יכול להביא בסדר, לכפירה. יש מי שאומר שזה אפיקורס. בסדר, אבל איך זה קשור למלבים תני חברו ברבים? מה כתוב פה? זאת משנתו של רבי אלעזר המודעי, והיא נלמדת בפרק ג', וכמו שאנחנו רואים, אנחנו רואים שהשגחה ברורה, גם בתוך הפרקים יש דברים שנותנים לנו ראייה חדשה, גם על הפרשה, גם על כל המהלך. מי היה רב אלעזר המודעי? רב אלעזר המודעי, למי שזוכר, סיפור מותו ידוע יותר מסיפור חייו. אגב, לפני שבועיים עסקנו בניתאי הארבלי, וטענתי שניתאי הארבלי הוא התנא היחיד שאני זכרתי אז במסכת אבות, שנקרא לא בתור איש צרידה, איש ירושלים, אלא תל אביבי, הארבלי. וראינו את ניתאי הארבלי ואת הארבל ואת כל עניין מה שהוא רוצה ללמד, הרחק משכן רע, ואיך ללמוד את זה. עסקנו בזה בהרחבה לפני שבועיים. בשבוע שעבר עסקנו בלב טוב ובכלב, ולפני שבועיים בניתאי הארבלי לפי פרק א'. אחת הסיבות שנכנסתי לרבי אלעזר המודעי זה כדי להתנצל, יש מישהו, רבי אלעזר המודעי. אבל זה לא לגמרי מדויק, כי רבי אלעזר המודעי, חלק מהמפרשים, ככה גם יוצא אולי אפילו מפשט הגמרא בבבא בתרא, זה שהוא מהעיר מודיעין. יהיו ודאי מי שישמחו מזה, הוא מהעיר מודיעין, אבל לא כולם מסכימים עם זה, ואם זה היה נכון, אז כמו שארבלי זה ארבלי, הוא היה צריך להיות מודיעיני או לפחות מודיעי. ולכן לא כולם מסכימים שמודעי זה מודיעין. ארבלי זה ארבלי, זה לא יעזור. מודעי, אגב, אני קראתי פה בגרסה מדויקת, רבי אלעזר המודעי. לא יודע איך אצלכם בסידור כתוב. אצלי כתוב רבי אלעזר המודעי. בגרסה יותר נכונה, אני חושב. ואז מדובר פה על מודע, מודעות. מתאים לביטוי, עדיין אנו צריכים למודעי. לא עדיין אנחנו צריכים, מה פתאום אומרים, עדיין אנחנו צריכים למודעי אם הכוונה היא לשם העיר. עדיין אנחנו צריכים לארבלי. מישהו אמר פעם, עדיין אנחנו צריכים לאיש צרידה. עדיין אנחנו צריכים ליוסי בן יועזר. עדיין אנחנו צריכים לגלילי. אף אחד לא קורא לרבי יוסי הגלילי. הוא נקרא רבי יוסי הגלילי. זה יותר מרמז שמודעי מתאר משהו שקשור למושג, המודעי. במיוחד אם נשים לב לסיפור הידוע, ואני רוצה להזכיר אותו, לפתוח בו, כי אין ספק שאם רבי מביא את המשנה הזאת, שהקשיים שבה זה שהקשיים כל כך פשוטים, היא פשוט לא מתאימה לנוף. מכל כיוון שהוא. כמו שאמרתי, זו משנה עם כמה נושאים לא קשורים. זו משנה שעוסקת בעצם בדבר החמור ביותר ולא במילי חסידותה. והיא המשנה שנתן רבי בפי רבי אלעזר המודעי, בהוא היה אומר של רבי אלעזר המודעי, במסר מרבי אלעזר המודעי. למסר, למודעות הזאת שאנחנו מבקשים ללמוד מרבי אלעזר המודעי, יש חשיבות רבה מאוד בסיפור של שנותיו האחרונות. העיר ביתר נצורה 3 שנים. בית שני. אדריאנוס קיסר, שחיק תמיה כפי שהוא נקרא על ידי חזל, תמי העצמות, שמכל המפלצות בא לידי ביטוי בצורה הכי קיצונית שיש, אדריאנוס, בטירופים גם, אנחנו נזכיר את זה עוד רגע. צר עם חילו על ביתר ובתוך העיר לא נכנעים. על העיר מפקד בר כוכבה. ביתר של אותם הימים, על פי חז"ל, באיכה רבה ובהרבה מאוד מקורות, היא אולי העיר השנייה בגודלה מבחינה מהותית, מבחינת כל הבחינות שהם. 300 תלמודי תורה, ויש שם תיאורים של... נכון? מיליונים, כלומר יש שם תיאורים שאי אפשר לתאר. 3 שנים של מצור, ולקראת סיומם המצב מציאותי הוא שאדריאנוס קיסר כמעט נשבר ומתקפל. הוא עומד לקפל את עצמו ואת צבאו ולחזור אחר כבוד לאן שהוא צריך. ואז מגיע קוטי אחד ואומר לו, תן לי כמה שעות. הקוטי הזה הוא בעצם השטפניק. הוא אחד שנכנס ויוצא. והוא אומר לו, תן לי כמה שעות ואני מסדר לך את הכל. אני יודע מה הקוד שאיתו אפשר להפיל את העיר. בעיר הזאת, שהמפקד שלה היה בר כוכבה, היה רבי אלעזר המודעי. רבי אלעזר המודעי היה דודו הזקן של בר כוכבה, היה דודו של בר כוכבה. ורב אלעזר המודעי היה נמצא בפינתו, בשלוש שנים, היה כל הזמן עומד ומתפלל. ותפילותיו של רב לזר המודעי מוכרות לכל אנשי ביתם. וברור להם במקום הכי עמוק שמה שמחזיק את העיר הזאת זה רב לזר המודעי. מה עושה אותו קוטי? שוב, צבאו של אדריאנוס עומד לסגת. המצור נכשל, זה דבר פלאי. צריך לזכור שבתוך התקופה הזאת מתגלים דברים מדהימים גם על ידי בר כוכבא עצמו. אנחנו שוכחים לפעמים את הדברים האדירים של בר כוכבא. למשל, כשמוזכר מפר בריתו של אברהם אבינו פה, צריך לדעת שהייתה גזירה ארוכה מאוד לא למול. ומי שמפר אותה, את הגזירה, ומחזיר את המילה, זה בר כוכבא. ומילות, ואז על הרקע הזה שאומר את זה, רב לזר המודעי, זה מעניין מאוד, אבל, ועוד ועוד דברים שאנחנו יודעים שמתרחשים מכוחו של בר כוכבא. זה בר כוכבא שעליו אומר רבי עקיבא, דרך כוכב מיעקב. מה עושה אותו קוטי? הוא עושה את עצמו שהוא אמור להיכנס דרך הביבים, במחילה, כך מופיע שם, דרך הביבים לתוך העיר, אין לו בעיה להיכנס עם המפתח, כי הוא משטפניק. מכירים אותו. אבל הוא נכנס ככה דרך הביבים, כאילו הוא מרגל. מיד תבינו את התרגיל שלו. הוא נכנס, כאילו זה בסתר, אבל הוא דואג שכמה יראו שהוא נכנס בסתר, שתהיה הדלפה. ואז הוא מתקרב לכיוונו של רב לזר המודעי, ולוחש לו כביכול משהו באוזנו. המגמה שלו שכולם יראו את זה. הוא כמובן לא לוחש לו כלום. ואחר כך מתחיל לברוח. הצופים רואים אותו, קוראים לו, ומתחילים לסמן איקס על מטרה שהושגה, המשטפניק הוא מחבל. מביאים אותו לפני בר כוכבא, כדי לוודא את העניינים. מה הוא עשה עם רב לזר המודעי, ביציאה ובכניסה, כשהוא יוצא מרומי, מעביר מסרים, מה הולך פה? שוב, המרד הצליח. המצור, אחרי כמעט שלוש שנים, קשל, אדריאנוס עומד להתקפל. בר כוכבא שואל אותו מה היה, והוא עונה בתחכום, אם אומר לך מה היה, המלך יהרוג אותי. המלך זה אדריאנוס. אם לא אומר לך מה היה, אתה תהרוג אותי. מוטב שיצא והמלך יהרוג אותי. אבל אם אתה שואל לך, אני נותן בהסכמה מהר, אבל אתה לא אומר. מכירים את ה... דיברנו על זה שאדריאנוס נכנס ומקבל את ביתר בשלום. אתם מבינים מה מדובר? בר כוכבא בהול כולו אחרי שלוש שנים של מרד. הולך אל רב לזר המודעי. שואל את רב אלעזר המודעי, מה אמר לך הקוטי הזה? אומר לו רב אלעזר המודעי, לא כלום. שואל אותו, ומה ענית לו? אומר לו, לא כלום. בעט בו ברגלו והרגו. בר כוכבא ברב אלעזר המודעי. זה אחד המדרשים שבהם פותח איכה הרבה והקינות. מופיע גם בתלמוד ירושלמי. ועל זה דרשו את הפסוקים, הוי רואי האליל, עוזבי הצון. ואז נלכדה ביתר. ואז מת בר כוכבא. ואז מת המשיח של רבי עקיבא. ביתר שנלכדה, זה סיפור חורבן מזעזע, אבל אדריאנוס קיסר לא מפסיק. הוא לוחד את ביתר, מה שאנחנו מברכים בכל יום בברכת המזון, ברכת הטוב והמיטיב. אחרי שלוש הברכות הראשונות, זה כדי להזכיר את ביתר ואת הרוגיה. הטוב והמיטיב ספציפית על שני דברים. על שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, ועל זה שלא יסריחו. על פי סדר הפוך. מה העניין? אותו אדריאנוס, ביתר עיר מלאה כרמים, באזור כרמים אדיר. ואדריאנוס, כמו כל אדם מתורבת, מאוד אהב יין, אבל הייתה לו תאווה חולנית של שילובים של יין ודם. הוא אהב את הקוקטיילים האלה. כך הוא מאוד אהב במחילה לגדור את הקרמים של ביתר בגופותיהם של יהודי ביתר. ההתעללויות שמתוארים בעולמו של אדריאנוס לא מגיעים אצל אף אחד. כל זה מתרחש בביתאי של בר כוכבא לרב אלעזר המודעי. אין ספק שכשרבי מכניס את המשנה של רב אלעזר המודעי, תוך כל הדברים, אין שום ספק שהסיפור המופלא הזה עומד בראשו. אבל איך זה קשור למשנה? רב אלעזר המודעי אומר, המחלל את הקודשים והמבזה את המועדות, והמלבין פני חברו ברבים, אולי המלבין פני חברו ברבים איכשהו קשור אינה. במשפט אחד רק הערה מרתקת בפרשנות משנה. אחד מהמפרשים הראשונים, המעניינים ביותר על מסכת אבות, זה החסיד רבי יוסף יבץ. הזכרנו אותו הרבה פעמים. והוא מפרש כאן פירוש שבפשט שלו נראה דחוק, אבל הוא עמוק מאוד. קשה לו מה עושה כאן כל המשנה הזאת, ומה לכאורה החידוש, המחלל את הקודשים והמבזה את המועדות, כלומר מה ששאלנו בהתחלה. גם מצד מסכת אבות, וגם איך יכול להיות שמי שיש בידו תורה ומעשים טובים, הוא טוען טענה מעניינת מאוד. אנחנו לא נלך כדרכו, כי היא דחוקה, ואנחנו ננסה ללמוד את המשנה, אבל הטענה היא מרתקת. הוא טוען שמה שרב אלעזר המודעי רוצה לדבר עליו, זה על המלבין פני חברו ברבים. לכאורה גם הוא לא יכול להיות אחד שמלבין פני חברו ברבים, אם באמת יש בידו תורה ומעשים טובים. יכול להיות שהוא מזויף, אז הוא כאילו יש בידו. אבל אם הוא באמת, אז ודאי שהוא לא יכול להיות מלבין פני חברו ברבים. אז איך זה מסתדר? אז החסיד יבץ אומר, שאם מישהו שיש בידו תורה ומעשים טובים, צריך להוכיח את חברו, אפילו על הדברים הקשים ביותר שיכולים להיות, כמו על חילול הקודשים וביזוי המועדות, על ברית, על מפר בריתו, על מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אפילו אז הוא צריך להקפיד שלא ילבין פני חברו ברבים. זה לימוד מעניין מאוד במשנה. כלומר, המשנה באה לדבר בעצם על צורת התוכחה. עכשיו, בזה מסיים החסיד יבץ, אבל אם חושבים על המשנה הזאת היסטורית, אז זה מרתק, כי מדובר פה על דברים שהיו. מה זה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה? זה הנצרות. מה זה מפר בריתו של אברהם אבינו? אנחנו מבינים בדיוק על מה מדובר פה עכשיו. מבזה את המועדות. יש מועדים חדשים. מחלל את הקודשים. מאוד מוכר. ואז הוא אומר, ודאי שיש לנו מלחמת עולם. והיא צריכה להיעשות שלא בהלבנה. זה פירוש מדהים. אבל זה לא פשט המשנה. הפירוש הוא מופלא מבחינת העניין. ואז זה גם מסדר את העניין. זאת אומרת, זה לא במסכת אבות, המחלל את הקודשים והמבזה את המועדות. במסכת אבות הוא, המילי בחסידות, איך אפשר להילחם במלחמת עולם, בשמד, בלי להלבין. נו, זה פילי פלו. זה דבר יפה מאוד. אבל הפשט חייב להיות פשט. מוכרחים לחזור למשנה. לפעמים נהנים מאוד מפירוש מסוים, ואז מפסיקים לחזור למשנה. זה, אבל זה מסוכן. צריך לחזור למשנה. רב לזר המודעי או רב לזר המודעי, אגב, הביטוי מודע נקרא בלשון המקראית דוד. ואם זה נכון, זה מאוד מעניין גם מבחינת הרמז של הסיפור. הדוד. הדוד. כל הסיפור של רב לזר המודעי זה הדוד של בר כוכבא. ולנעמי מודע לאישה, איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך. אז רב לזר המודעי, זה גם בא להגיד לנו משהו במודעות שלנו, שמיד ניכנס אליו לאט לאט. אני רוצה להתחיל לרגע במלבים פני חברו ברבים, כיוון שדיברנו על זה. ולעניות דעתי, המשנה הזו כולה עוסקת בדבר אחד. זה חמישה דברים שהם הכל דבר אחד. הכותרת היא המחלל את הקודשים. גם המלבים פני חברו ברבים מחלל את הקודשים. גם המבזה את המועדות מחלל את הקודשים. אני לא אתחיל במלבין, תן חברו, אבל הסיפור הזה ברקע. אני אתחיל במחלל את הקודשים. מה זה חול ומה זה קודש? חשבתי על המילה חול באחד מהדפים האחרונים במסכת תענית ללומדי הדף היומי. יש בדפים האחרונים גמרא מעניינת מאוד, ככה יש עכשיו הדף היומי זה אגדתות. לומדי הדף היומי, אז ככה לפעמים רצים שם. זה פספוס, זה צריך שיעורים כפולים אז. יש שם גמרא מעניינת מאוד שמדברת כל המהלך שם שהגשמים נעצרים או באים בעקבות מה שאנחנו עושים. הכל תלוי ב באבון לשון הרע נעצרים גשמים, באבון ביטול תורה נעצרים גשמים, באבון חמאס, ובזכות מה קיימים גשמים. כלומר, גשמים מופיעים בזכות בעלי אמנה. כי כשיש אמת, אמינות, במסע ומתן פה, אמת מארץ תצמח, אז צדק, צדקה מהשמיים נשקף. בסדר? שוב, נראה דרשנות, להגיד שצדק זה גשם, כי לומדים את זה צדקה, אבל זה פילי פלאות. צדק זה צדקה שמגיעה לנו. זה צדקה בצדק. וכך, צריך ללמוד שם את הדברים. אחד הדברים המשונים שם, שרשי עצמו אומר שזה דרוש, זה יש פסוק שאומר שהרוח הצפונית מחוללת את הגשם, ובעקבות זה יש פנים נזעמים על לשון סתר. ועל זה אומרים, לשון סתר זה לשון הרע, והרוח שמחוללת את הגשם, תשמעו את הביטוי, תחולל. זה נקרא שהרוח הצפונית שאמורה להביא גשם, מבטלת את הגשם. שואל רש"י מיד איך יכול להיות, הרי לחולל זה ליצור. אומר רש"י שהדרשן כאן הבין את המילה לחולל מהשורש של המילה לא יחל דברו. לא יחל דברו, זה לא יבטל. מי שנודר לא יכול לחלל. אז הוא הבין את זה לא מלחולל, אלא מלחלל. אבל זה דרוש. ובפשוטו של מקרא, רש"י מטריח בגמרא להגיד, שבפשוטו של מקרא זה לחולל. אבל הדרשן גם כן ידע עברית. מה זה חול? לדעתי בשביל להבין את המילה חול צריך להבין את המילה קודש, אבל מה זה חול? בואו ננתח את המילה חול. המילה חול היא מילה מאוד מעניינת, כל המופעים שלה. במילה חול יש לחולל. במילה חול יש לחלל. חלל. חלול. זה לכאורה שני דברים הפוכים. לא יחל בא מחלל וחלול. לא יהפוך משהו לכלום. לא יהפוך את זה ל... המילה חול מזכירה לנו במובן הכללי שלה את המושג של מחול. לחולל במחולות זה להסתובב במעגלים. לחולל. המחול הוא המעטפת. הדרשן לא טועה בגמרא. הוא יודע שלחולל גשם זה לעשות גשם ולא לבטל. אבל הוא מתכוון להגיד דבר פשוט. יש פסוקים שמתארים שמשהו מתחולל והוא כלום. סתם. על ריק. על ניוטרל. כמעט כמו הסלנג הישראלי. בונים בחול. נשיאים ורוח וגשם עין. אף נשיאים, יש וערן. יש מצב שבו אתה מחולל ומחולל ועושה ופועל, מכירים את המצב הזה, ועושה ופועל, ואין איזה שום משמעות. אתם יודעים מה התוך של החול? זה פלא פלאות. התוך של החול, המשמעות של החול, הפנים הוא הקודש. הקודש הוא הייעוד של כל דבר. למה זה מקודש? למה זה מוקדש? מה המגמה? יש שישה ימים של חול. ששת ימי החול הם פעילות, הם עשייה. אבל ללא הנקודה השביעית של הקודש, אז אתה מחולל בחול. גם המחול הוא מעטפת יפה מאוד, אבל היא מעטפת של מה? היא יכולה להיות מעטפת חלולה. אדם יכול לעבוד ולעמול, אבל אם הוא לא יודע להגיע לרגע שבו הוא מגיע למקום של ועשית כל מלאכתך, זוכרים את רשי, תהה בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה. ועכשיו הוא יכול להיכנס לשבת, כלומר לנקודת השבט, לפיקס פוינט. לנקודה שהיא מרכז הכל, שכל העסק מסתובב סביבו, אז אין סתירה בין לחולל ליחל. זה אותו דבר. זה מה שהדרשן רצה להגיד. כשהרוח מחוללת גשם, או כשהיא מבטלת גשם, אם זה גשם שהוא מבוטל, זה כלום. אם זה לא מביא לשום דבר, זה שום דבר. החול מקבל משמעות אדירה, יש ערך עצום לחול. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת להשם אלוקיך. איך אומר הרמב״ם שהזכרנו יותר מפעם? ששת ימים תעבוד את השם. הרמב״ם, על ידי ועשית כל מלאכתך, זה עבודת השם. אם אתה מחולל ויודע שהלחולל הזה זה עבודת השם, ואיך נדע שזה עבודת השם? ויום השבת איך עובדים את השם? ויום השבת תעבוד את השם על ידי לא תעשה כל מלאכה. ואז אני אבדה שגם מה שעשית ששת ימים היה לחולל ולא לחלל. אני אסביר את זה בעוד מילה מדהימה בעברית, שגם היא נמצאת במסכת תענית הרבה. אבל מילה שהיא נמצאת אצלנו כל הזמן, לשון הקודש. מילה לא רגילה. אתם מכירים את המילה הפשוטה חפץ? חפץ, חפצה. חפצה. נכון? המילה הכי פשוטה שיש בעולם. אין בה כלום, חפצה. Thing. דבר. חפץ. כשאומרים חפצה, בלשון התלמודית, מתכוונים להגיד, בשונה מגברה. יש גברה, אדם, ויש חפצה. האם זה חובת גברה או חובת חפצה? הכלי מחויב או האדם? ההבדל הוא מהותי מאוד. לגברה יש רצון. החפצה הוא חפץ. אבל מישהו פעם שם לב לזה שחפץ בצרה פירושו הרצון הכי פנימי? חפץ. חפץ וחפץ לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. איזה חפץ שם? זה בסגול סגול או בצרי סגול? לכל זמן ועת לכל חפץ. או הוצרי. עת ללדת. עת, אבל עמוד זה חפצה. עת לטעת, עת. אתם יודעים מה זה חפץ ומה זה חפץ? אילו היינו זוכים, היינו מבינים את מה שמלמד אותנו כלב בפרשה שלנו השבוע, בשבוע שעבר. הדיון הוא לא אם יש נפילים או אם אין נפילים, אם יש בני ענק או אין בני ענק. הדיון הוא לא זה שם אחימן שישי ותלמי ויתר התפלצות. מה יש שם אנחנו יודעים? הדיון הוא אחד, אם חפץ בנו השם, כן או לא. אם חפץ בנו השם והביא אותנו אל הארץ, ארץ אשר היא, שמעון, כמו שהזכרנו אחרי, זבת חלב ודבש. אם חפץ בנו השם, אז הוא יוציא מאדם חלב, והוא יגלה מטמא טהור, והחפץ יתגלה בכל חפץ. אין חפץ. העולם מתקדם, הפיזיקה מלמדת את זה, השכל האנושי המודרני יודע את זה, הוא יודע יותר ויותר על מולקולות ועל אטומים, אבל העבודה שבלב זה להרגיש את זה. הקפה הזה שברכתי עליו שהכל מאייה בדברו אומר שהחפץ הזה הוא חפץ. והוא נהיה ברצונו. רצון השם מופיע עכשיו בקפה הזה. זה מה שאמרת כשאמרת ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אתה לא אמרת עכשיו ברכה כללית על העולם. כי אם אמרת את זה בלי קפה, ברכת ברכה לבטלה. זה לא פילוסופיה עכשיו על בריאת העולם. זה האם אתה מסוגל להבין שהחפץ האלוקי מופיע פה. ויאמר אלוקים יהי קפה שחור. אחד סוכר. אתה יכול להגיד את המשפט הזה? קשה לך, כי אתה לא מבין שהחפץ מופיע בחפץ. למה לא? למה יהי רקיע כן ויהי קפה שחור אחד סוכר לו? מה השוני? כי זה לא... לא הבנתי מה שאתה אומר. זה עבודה שבלב להבין שהחפץ אין חפצה. כל העולם הוא חפצה. אבל אם הייתי יכול לגלות את החפץ שבחפץ, אני אתחיל מהמקום הכי קשה והכי פשוט. בר כוכבא היה איש ענק, גדול עולם. כשהרמב״ם מתאר בהלכות מלכים מה היו האפיונים של המשיח, אז הוא אומר שהמשיח לא צריך לעשות אותות ומופתים וכו' וכו' וכו', שהרי רבי עקיבא כך הגדיר לרבי בר כוכבא. לא הבנתי, אבל רבי עקיבא טעה. זאת אומרת שהרמב״ם לא סבור שבאפיון רבי עקיבא טעה. נכון, הוא לא הביא את כולנו להגיע למקום שלכפות אל העולם כולו, להגיע להשם ולהגיע לנכון. הוא הביא עולם לדברים עצומים. למה הוא בעט ברב לזר המודעי? בוא נחשוב שנייה אחת. אתה מנהל מרד שלוש שנים. שלוש שנים. יש כאן ראיות רציניות מאוד. אקוטי נכנס הנה, הוא לחש באוזנו, כולם מדברים. המתח אדיר. המודיעין שלך אומר שהרומאים מתקפלים. על כף המוזניים נמצאת ההיסטוריה עכשיו. תכנסו רגע לראש של בר כוכבא. מאיפה בא הביטוי הזה, בעט בו והרגו? אין לו מה לעשות חוץ מלבעוט לרב לזר המודעי. יש סיפור של יקום איש צרורות, שבסוף עושה תשובה. והוא מזלזל בדודו יוסי בן יועזר, אבל איזה דמיון, יקום איש צרורות, הוא מתייוון, הוא ההפך הגמור, הוא... בר כוכבא הוא, 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 הוא דין מלכה משיחה. מה הוא בעט בו? אני רק השבת חושב שהבנתי את זה. ברגע הזה, כשעל כף המוזניים מונחת ההיסטוריה, ובר כוכבא צריך לקבל הכרעה, תחזיקו טוב. רב לזר המודעי הופך לגביו לחפץ. וחפץ שמפריע בועטים בו וזזים. אבל הוא רב לזר המודעי, אני יודע הכל, אין זמן עכשיו. ואם הייתי נכשל, ואם היה כאן נקוטי הזה כן אומר נכון, תיקחו את הסיפור המזעזע הזה, ותחשבו עליו רגע במושגים שאנחנו מכירים. ועכשיו תיקחו את הסיפור הגדול הזה ותעבירו אותו לחיים שלנו. כמה פעמים אני בועט בחבר שלי? כי הוא חפץ. אתם יודעים מה זה מלבין? כולם יודעים שמלבין זה כשמוציאים את הדם נשאר הלובן. אתם יודעים מה זה מלבין? מלבין זה להפוך את החפץ לחפץ. ברגע שהוא חפץ, כל מה שנשאר לעשות זה פו. ואז לא נשאר שום דבר חוץ מפשוט להעיף את זה מכאן, כי זה מפריע. אבל לחפץ הזה, יש אישה, יש ילדים, יש אמא, יש סבתא. תפסיק להרוס את ההיסטוריה, עכשיו זה חפץ. המלבין פני חברו ברבים לא צריך להיות זה שכבר עשה את זה ממש. וזה כל המהלך במשנה. רב לזר המודעי מבקש את המודעות שלנו. כמה פעמים אנחנו מחללים קודשים? אתם יודעים מה זה לחלל את הקודש? לחלל את הקודש זה לתת לחול להתגבר על הקודש. לתת לחול לששת ימים, למחול, למעטפת, לנצח את החפץ, לנצח את נקודת הייעוד. מבזה את המועדות, המחלל את הקודשים, לפני המבזה את המועדות. מה עשו דתן ואבירם? מה עשו קורח ועדתו? דתן ואבירם באו ואמרו, המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם הסתרר. אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו. שמעתם פעם את המשפט הזה? כך קראנו השבוע. אתם מבינים מה הם עשו? הם עשו תרגיל מופלא. הם עשו תרגיל שקשה להבין אותו. הם באו ואמרו שנכון שיש דברים גדולים בארץ ישראל, אבל הם יכולים להיות באותה מידה גם במצרים. חשבתי על זה בעקבות השיחה שהייתה לנו אחרי השיעור, שמעון, במילה אחת, נאמר את זה כללי. את המושג זבת חלב ודבש שדיברנו בשבוע שעבר עליו הרבה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה בסנה. עם ישראל מחכה לרגע הגדול הזה של זבת חלב ודבש. הראשונים שהשתמשו בתואר זבת חלב ודבש על הארץ היו לא יהושע וכלב, אלא עשרת המרגלים. הם באים ואומרים, באנו אל הארץ, וגם זבת חלב ודבשי, וזה פיריה. אפס כי אז העם. לקרוא את הדברים בשבוע שעבר, אני חושב שצריך להדגיש עוד נקודה, בעקבות הדברים שדיברנו אחרי זה. יהושע וכלב אחר כך קוראים את בגדיהם, אבלות נוראית, ואומרים, הארץ אשר עברנו ולטור אותה טובה, הארץ מאוד מאוד. הם לא חולקים על כלום, הם לא אמרו שלא. אם חפץ, בנו השם, והביא אותנו אל הארץ, ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. אך בה השם אל תמרודו. ואז דיברנו על שר צילם. מה הם בעצם חלקו על המרגלים? זה מדהים, אמרנו את זה, אבל צריך להדגיש את זה. זה דבר מדהים. האם חטא המרגלים מתחיל בזה שהם אמרו שהעם אז והערים וכולי? אני יודעתי חטא המרגלים מתחיל במילים וגם זבת חלב ודבשי. שם שיח את. חטא המרגלים הוא, ואני מה זה זבת חלב ודבש? זבת חלב ודבש כבר הזכרנו. מה זה זבת חלב ודבש? החלב הוא דם. דם תמה. דם. ממתי הדם הופך לחלב? כמו שתמיד אנחנו מזכירים. מהרגע שיש תינוק. ממתי הוא הופך לחלב? מהרגע שהתינוק יונק. אגב, מאוד מעניין. רק בעברית, יש הבדל בין התינוק לבין שאר החבר'ה ממשפחת היונקים. זאת אומרת, השיח והסוס הם גם כן ממשפחת היונקים. אבל לא קוראים לסוס תינוק. רק בסיפורים. תינוק סוס. לא קוראים לסוס תינוק. התינוק הוא זה שיונק. אתם יודעים מה עושה היונק? נגדיר את זה מדויק. היונק הוא זה שדואג שהחלב, שהדד, ששדי אמו, יהיו בעצם כמו הנשמה, כמו הנפיחה של ויפח באפיו נשמת חיים. שהחלב יינתן, הוא הופך את החלב, את הדם מדם לחלב, אבל זה בתנאי שבאמת יש התעוררות מלמטה כל הזמן. עכשיו, גם השיח יונק. אבל התינוק עושה פה מהפכת עולם. התינוק הופך פה עכשיו בעצם מושג מדם. אתם יודעים מה זה דם? למה דם תמה? הדם הוא החיים. למה הוא תמה? הדם נמצא בתוך מעגל סגור. זה סירקולציה בתוך מעגל סגור. כשהמעגל הסגור נפרץ, זה מצב לא טוב. כשהמעגל הוא סגור, המצב הוא מצוין. הפריצה שלו מעידה שמשהו לא טוב קרה. אתם יודעים מה זה החלב? החלב, הוא צריך לצאת. הוא פריצה מהמעגל. הדם מחיה את הגוף. החלב מחיה אותי. החסידה נקראת עוף תמה. אתם יודעים למה? כתוב כי היא עושה חסד. אז למה היא עוף תמה? עם חברותיה. החלב הוא שהתמה הופך לטהור, ועכשיו התמה שנטהר מזין את העולם. במה הוא מזין? הוא מזין במה שהכי מתאים, הוא מזין בדיוק. מה יקבע אם אני אקבל חלב או לא? הרצון שלי. מה אם יקבע אם אני אקבל רק חלב או אקבל חצי חלב, חלב ואוויר, חלב לא רציני, חלב כן רציני? עוצמת הרצון שלי. כמה היניקה תהיה אמיתית. כמה זו תהיה הנשמה. אתם יודעים מהי הארץ הזאת? הארץ הזאת מבטלת את החפצים ומגלה את החפץ. הארץ הזאת יש לה רק עניין אחד. היא אך ורק ארץ זבת חלב ודבש. רק השבת שמתי לב פתאום. אתם יודעים מה זה דבש? דבש זה דבש דבורים, ורק אחרי זה דבש תמרים. מישהו עדכן אותי, בטח כאן אנשים היותים יודעים את זה מדעית גם, וחדשותית ודאי. יש עכשיו מכת דבורים גדולה בעולם. אתם מודעים לזה? אמריקה, עולם שלם. לנו זה לא מובן כל כך. אין דבורים. זה לא צחוק בכלל. אם אין דבורים, עוד מעט לא יהיה לחם. אם אין דבורים, אין האבקה, אם אין האבקה, אין צוף, אין דבורים. אתם יודעים מה עושים הדבורים? הדבורים זה קלט ופלט. איך הם עושים את הדבש? הם מוצצים והם נותנים לך דבש. הדבורים אתם יודעים מתי מוזכרים הדבורים? מתי מוזכרים הדבורים? מתי מוזכרים הדבורים? במעפילים. המעפילים עולים בהר בלי משה ובלי ארון ברית השם, והדבורים מכים אותם כאשר יקו הדבורים עד חורמה. כאשר יקו הדבורים עד חורמה. זה משהו משונה מאוד. מאיפה באו שם פתאום דבורים? איך הם נכנסו לדבורים האלה? אז רש"י אומר שהדבורים מכים ומתים מיד. עוקצים ומתים. אבל זה לא רק תיאור שהם עוקצים ומתים, אז לכן הכנעני והפריזי והחיבי מתו. הדבורים עוקצים במסירות נפש. כלומר, אתם נכנסים לארץ עם ארון ברית השם ועם משה, אז אתם נכנסים בעצם כדי להפוך את הארץ הזאת לארץ זבת חלב ודבש. אם אתם נכנסים בלי הכוח הזה, אז אתם לא תוכלו לייצר פה חלב ודבש. אז הדבורים מקים אותם עד החורמה. זה פילי פלאות. אתם יודעים מתי מופיע פעם ראשונה זבת חלב ודבש? אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ, לא זבת חלב ודבש, אל ארץ הכנעני והחיטי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש. אגב, רק אחד משבעת העממים לא מוזכר שם, הגרגשי. אתם יודעים למה? כי הגרגשי עוד עשה לנו קצת הנחה. בשלב מסוים הוא ברח. לא הבנתי. אעלה אתכם אל ארץ זבת חלב ודבש. זה יפה, זה שיר, זה טו בשבט. אל ארץ הכנעני, החיטי, האמורי, הפריזי, היבוסי. אפשר אולי קצת פחות כללות במכה אחת? אתם לא מבינים מה זה ארץ זבת חלב ודבש? זה ארץ שבה עולים, נפגשים עם הכנעני, החיטי, האמורי, הפריזי, החיבי והיבוסי, ומהפכים אותו לזבת חלב ודבש. בשביל מה הגעתם למצרים? לעשות טיול? באתם הנה כדי לצאת ממצרים ולעלות אל ארץ הכנעני והחיבי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי ולהפוך אותה לארץ זבת חלב ודבש. זה דבר פילי. המרגלים אומרים, בטח, הארץ היא גם זבת חלב ודבש, בטח. ודאי, יש כמה דברים נוספים שצריך לתת את הדעת. אבל היא גם זבת חלב ודבש. וזה פירייה. דיברנו על זה, בטח, יש לה פירו, מה זה פירו? כל מנגו מלמיליאן אומרים בירושלים, בטח. זה פירייה יפה מאוד. היא כלום חוץ מארץ זבת חלב ודבש. אין פה כלום חוץ מארץ זבת חלב ודבש. בוונציה יכול להיות אוניות יותר יפות. היא רק ארץ זבת חלב ודבש. היא הופכת תמה לטהור. וכשעולים בלי ארון ברית השם ומשה, הדבורים מכות, וכתוב שם ויקטו אותם עד חורמה. פעם יחידה במקרא הביטוי הזה, ויקטו, זה להקות קטית. ויקטו אותם עד חורמה, כך מתואר בדברים בתיאור של המעפילים. זה דבר פלאי. עכשיו אתם מבינים מאיפה באו דתן ואבירם, כשהם אומרים, מה ההבדל? מצרים, ארץ ישראל, הרעיון של לטהר מתאמה לטהור, הרעיון הוא יפה. הרעיון הוא באמת רעיון יפה מאוד, אי אפשר לבטל אותו, הוא רעיון מאוד יפה. אבל הוא לא כזה עקרוני, כלומר אפשר לעשות אותו גם במצרים. מה אומרת הנצרות שאיתה מתמודד רב לזר המודעי? הקאט שעכשיו נפתחת. מה היא אומרת? היא אומרת שאפשר לחלל את הקודשים. היא ממשיכה את כל העדה כולם קדושים. היא ממשיכה את כל הארצות שוות. היא לא מבינה למה בעצם צריך את כל מה שפרשת קורח מתארת, כל הפרשה. כל הפרשה מתארת, אבל יש קדושה. ואתה צריך לדעת שיש קדושה, כי יש מעטפת של טומאה, אל תתעלם ממנה. והמעטפת הזאת יכולה לשאוב אותך. ואתה צריך להבדיל בין טמא לקדוש, בין טהור לטמא. ואם זה מתחיל בכל העדה כולם קדושים, זה יביא את דתן ואבירם לכל הארצות זבת חלב ודבש. וכל העבודה שלנו בעולם זה להבחין ולדעת שבסופו של דבר החפץ הפנימי הוא אלוקות. ורבי מתאר את רב לזר המודעי שמודע לכולנו ואומר תבינו לאן הגענו. אתם יודעים מה זה הטרגדיה של רב לזר המודעי ביתר? אתם יודעים מה זה? זה שבר כוכבא הגדול, אל תזלזלו, נהיה בן כוזיבה, בן כזב. איך זה קרה? כי הוא בעט. כי הוא הפך את הקודש למטרד. אז מה היה צריך לעשות? לפתוח חפץ חיים, אגב חפץ. לפתוח חפץ חיים ולבדוק איך בודקים את מה שהקוטי אמר. אבל מלחמה, אין זמן. אין זמן, אז אתה מחולל בחול. אז לך ללמוד פיקוד ומתה, לא צריך אותך פה. גם במצרים יש זבת חלב ודבש כזאת. לא באת לחדש כלום. אם כדי להציל את ביתר, אתה צריך להפוך את רב לזר המודעי מחפץ לחפץ. תלחד ביתר, ויהיה רגע משיח של רבי עקיבא, וכל העסק יתרים מהתחלה. מה זה מגלה פנים בתורה שלו כהלכה? הוא מבין את התורה, הוא רואה את הרעיון, אבל הוא, 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 הוא לא מבין את החשיבות של מה ש... של הדבר, של היעד, של הנצח. חז"ל גילו לנו כך, תורה שבעל פה גילתה כך, מסורת גילתה כך, הלכה למשה מסיני גילתה כך. גם המילים הקדושות יכולות להפוך לחול, אם אתה לא תקדש אותם, אם לא תיזהר בקודש שלהם. גם התורה יכולה להפוך לחול. מה זה חול המועד? חול המועד הוא לא יום טוב. חול המועד הוא מה שעם ישראל קבע כקודש, כי ישראל מקדשים את הזמנים. והדבר הזה נקבע כקודש, ועכשיו עדיין שיש בו גם מימד של חול. נכון? הוא חול המועד. מה ינצח? החול או הקודש? לא מדובר פה על מישהו שמבזה את המועדות ומרביץ ועושה דברים רעים בפועל, זה לא מסכת אבות. תבחן אם אתה לא במסלול שהולך למבזה את המועדות. אם אתה לא במסלול שהולך למחלל את הקודשים. אם אתה לא במסלול שאיתו תלחד ביתר ויהרג בר כוכבא והכל יתחיל מההתחלה. אתה יודע איך הורגים את המשיח? נותנים לחול לנצח את הקודש. בועטים בו. בום! ברגל. זה טרגדיה שם, זה מופיע שהוא בא אל חביבו. דודו נקרא חביבו. זה אומר לו, חביבי! כך זה פותח. ואז שיחה הכי קצרה בעולם, כמו של גנרל. מה אמר לך? מה אמרת? לא, לא כלום, לא כלום, הצלבת מידע, אני יודע הפוך, משנייה זו ואילך. אתה מטרד צבאי. זהו. כמה פעמים אנחנו יכולים להגיע לזה ביום? לא בחיים, ביום. אם חפץ בנו השם, אם אתה תופס שהקדוש ברוך הוא חפץ בך, כל מה שיש בעולם זה ארץ זבת חלב ודבש. אמרנו יותר מפעם, ורק עכשיו אני מצליח לקלוט את זה, כמה זה מחובר. מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. הזכרנו את זה פעם, אבל רק עכשיו אני תופס את המילה חפץ. הרי זה פסוק לא פשוט כל כך. אני חוזר על משהו שאמרנו יותר מפעם בזמן האחרון. מישהו יחדיר לנו שההפך מלשון הרע זה שמירת הלשון. זה נרבים. טוב שיש את הנרבים האלה, אבל זה נרבים. ההפך מלשון הרע הוא לשון הטוב. כמו שההפך מלילה הוא יום, ולא לא לילה. גם לא גדוד ששומר מפני הלילה. לפעמים צריך גדוד שישמור, אבל זה לא ההפך מלילה. לא באנו לעולם כדי לשמור על לשוננו. באנו לעולם כדי לדבר לשון הטוב. אז איך מגיעים ללשון הרע? לכו בנים, שמעו לי. יראת השם הלמדכם. בזה אני עומד. מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, ואז בכלל, אתה יודע מה יקרה לך? סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. מה קרה פה? זה דבר פלא פלאות. חפץ חיים, אמרנו פעם, אם אני אשאל פה מי חפץ חיים, אני חושב שכולם יצביעו. מי לא חפץ חיים? אם אדם לא נמצא כרגע, לא עלינו, אני יודע מה, באיזה מחלה נוראית, באיזה מראה שחורה, קשה, 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 הוא חפץ חיים. אם אתה שותק, כשאתה צמא, סימן שאתה חפץ חיים. אם אתה לוקח נשימה, אתה חפץ חיים. יכול להיות שצריך לפתח את החפץ הזה, ודאי שצריך, אבל אתה חפץ חיים. אם חפץ חיים ואוהב ימים זה מקביל, זה היה צריך להיות כתוב מי האיש החפץ חיים. אוהב ימים. אבל לא כך נאמר. כתוב מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. לאן זה הולך? אם אני אשאל מי אוהב ימים, אבל באמת אני אשאל את זה, אני לא בטוח שכולנו נוכל להצביע בקלות. כי אתם יודעים מה פשט אוהב ימים? מה זה אוהב ימים? אני דווקא אוהב ערבים, לילות. מה זה אוהב ימים? אוהב ימים הכוונה, אתם שמעתם, שאלתם פעם יהודים מה נשמע? שמעתם אותו עונה. מה הוא עונה שתי מילים? יהיה טוב. נכון? עכשיו, על הפרצוף. על הקנטים. בעברית יותר דיפלומטית, על הפנים. אבל זה אותו דבר, זה על הפרצוף. ומה יהיה? יהיה טוב. מתי? מחר. והיום? קוראים לזה אוהב מחרים. יש להקת אוהבי מחרים. אגב, מחר יאהבו את מחרתיים. אתם מכירים את השיר? ואם עוד לא, מחר, ואם עוד לא. אומרים שבדיסק שהוציאו את זה, זה עדיין אומר, ואם עוד לא, ואם עוד לא, ואם עוד לא, זה ממשיך כל הזמן. ואם עוד לא, מה? כי אם אתה אוהב מחר, מחר זה היום כבר. ואז אכלת אותה. גם תשובה, אגב, לא צריך לעשות, כי מחר זה כבר היום. וסיכמנו על מחר. הטרגדיה של העולם זה מחר. מחר, אגב, בא מהמילה מאוחר. זה שורש המילה. מאוחר מעכשיו. מאוחר. מי אוהב ימים? ברור שאני לא אוהב את היום. תראה את המצב, באמת על הפרצוף, איך אני יכול לאהוב את היום? אתם יודעים איך אפשר לאהוב ימים? אם אתה רואה טוב. מי שרואה טוב, אוהב ימים. נו, באמת. ואז נצור לשונך מהירה. יש יהודים שכבר מגיעים למדרגה, צריך להתפלל, אבל זו המדרגה שצריך להגיע אליה. אמרו על רבן מקרלין, שזה ספק גדול אם הוא יקבל עולם הבא על המידות שלו. כי זה כבר לא היה עבודה בשבילו. זה כבר היה כל כך פשוט, זה בכלל לא... ואם לא עובדים, לא מקבלים. זה לא. אתם יודעים מה זה נצור לשונך מרע? הנשק נצור, המפקד. יש מצב שבו בא לך להגיד, כי בכל זאת מילה אחת לבירור העניין. רק, אתם יודעים מה, אני באמת לא רוצה לדבר על זה, אבל מילה, אם כבר שאלת, מכירים? יש יהודי שגם אם תקשקש פוצ'י מוצ'י כזה מסביב להדק של הלשון המוות הזה, הנשק נצור, לא יצא כלום. לשונו נצורה מרע. נצור המפקד, נצור. אתה יכול לעשות ברר, זה לא יורה. אתם יודעים למה זה לא יורה? כי הוא רואה טוב. אז לשונו נצורה מרע. הוא פשוט רואה טוב, מה אפשר לעשות? יש לו בעיה. לא כל כך שפוי. אתם יודעים איך קורה לכל זה דוד המלך? הוא חפץ חיים. הוא רוצה לתת לחיים את החפץ, ולא להסתפק בחפץ. זה הכותרת של העניין. מי שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב ונוצר לשונו מרע. זה ההפך. באיזה פרק זה מופיע? לדוד בשנותו את העמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך. זה לא היו בדיוק הרפתקאות של סקי באלפי. דוד המלך הולך לאבימלך מלך פלישתים ועושה את עצמו משתגע ומוריד ריר ונמצא במקומות הכי קשים ומאחוריו דואג ואחיתופל וכל אוהבי ישראל והוא נמצא במקומות הכי קשים. והוא בא ואומר, חבר'ה, בואו אני אראה לכם, טעמו וראו כי טוב השם. תראו כמה זה טעים. טעמו וראו. טוב, נו, דוד לא היה ריאלי. הוא לא ניהל מלחמות, הוא לא היה ריאלי, הוא רחפן, הוא היה אומר תהילים כל היום. הוא לא, באמת לא היה ריאלי. מי שאומר כל הזמן תהילים, מתי הוא יהיה באמת מציאותי קצת. אם מציאותי, זה שהחפץ הופך לחפץ ואתה בועט בו, אז הוא לא מציאותי. אם מציאותי, זה שכולם יהיו זכורים מי הוא רב לזר המודעי. וההיסטוריה שהוא מתאר היא לא היסטוריה בטט, היא של עכשיו. נכון, אתם יודעים איך אפשר יהיה להגיע לתנועה שלמה חלילה של מפרי בריתו, הרי זה תיאור הנצרות של רבי. רבי הכניס פה למשנה את כל העולם שלו. הוא דיבר על מי שמשנים את הלוח ומדברים על המועדות, תקראו מה הוא אומר, הוא צועק היסטוריה. הוא צועק את הכל, הוא מדבר על מגלים פנים בתורה שלו כהלכה, על מי הוא מדבר? על מפרי בריתו, על מי הוא מדבר? על הכל הוא מדבר. הוא מכניס את זה לרב לזר המודעי ואומר, רבותיי, מי שיוכל לתת לעולם הזה משמעות, הוא מי שיזכור מה קרה לרב לזר. ומי שידע לעולם לא לחלל את הקודש. גם בר כוכבא הגנרל הגדול ביותר. הוא כמו קורח לגבי משה. הוא חול אל מול הקודש. על הקודש הזה עומדת ביתר. וכך ניגשים אל הקודש הזה. כמו שניגשים אל קודש. אל קודש הקודשים. אז המשנה הזאת, אני חושב, היא פרק ג', אבל היא קורח, ובלי להיכנס בכלל, פרשת חוקת מתחילה בפרה אדומה תמימה, וביכולת להיטהר מטומאת המת, וכולם שואלים איך זה נכנס פה, אבל זה כל כך ברור, זו המסקנה. אם אתה יודע שיש בעולם חול וקודש, אפשר להיטהר גם ממוות. כי אין מציאות שאין בה חפץ השם. יש טהרה ממוות, יש מציאות של טהרה של מים חיים אל כלי. יש בעולם תמימות כזאת שאפשר להגיע אליה. זה לא מובן, זה לא הגיוני בעולם שבו החפץ מנצח. אבל זו המגמה של המושג הזה, רב לזר המודעי, ושל, אני חושב, מאחורי הפרשה, בעיקר בקורח, גם בסמיכות לחוקת, זמן קצר, אבל גם בכל ההלכות שמופיעות בחצי השני של פרשת קורח, שכולן עוסקות אך ורק בהגדרת קודש. איפה הלוי, איפה אתה, איפה הלוי והכהן כלפיו, איפה המקום, ריקועי ציפוי בפחים, מזבח, יש קודש. והקודש הזה הוא הייעוד של החול. ואז יש משמעות לכל. עד כאן.